אנחנו ממשיכים במהלך הבירור של עולם הרצון. כל מה שנאמר פה, כל מה שיכתב פה, זה הכל דרכים ושבילים שכולם יוצאים מהרצון. אותו מצב פנימי מופלא של ביטול הרצון, קראנו לו הרצון הכללי, שאדם מגלה את יכולת היותו כלי. הוא אומר לי, מכיוון שהוא כלי, כל הגוונים משתקפים דרכו. ראינו שהיכולת שלו זה בעצם לשקף את רצונו של כל אחד ואחד מבלי שהוא מטשטש את אישיותו, מבטל דעתו מפני דעת חברו. שרצינו להסביר שביטול דעתו מפני דעת חברו, אין הכוונה טיפוס כזה של עושה כרצון איש ואיש במובן החשברושי של המילה, שחזל אמרו על החשברוש שמלך טיפש היה, שהיה עושה כרצון איש ואיש. בזה הוא ניסה בעצם, חשברוש ניסה לחכות את שלמה המלך. הוא גם ישב על כיסאו. ידוע שהחשברוש ישב על כיסאו של, שלמה, והעריות היו נושכים אותו. העריות היו נושכים אותו, כך כתוב, היו העריות על הכיסא. העריות היו נושכים אותו. בעצם החשברוש, הוא רצה להגיע למדרגה של יכולת לכלול את כל הרצונות כולם. כמו ששלמה היה איש שהשלום שלו, הוא ידע לכלול את כל הרצונות בתוכו, אז גם חשברוש רצה להגיע למדרגה הזו שהוא יכול לכלול את כל הרצונות כולם. כלומר, הוא היה רוצה, חשברוש רצה להיות מנהיג העולם. הוא רצה להנהיג את העולם כאילו מתוך קודש. לכן הוא גם עשה את ביתו כדוגמת בית המקדש, חצר, ביתן וכו', קודש, קודש קודשים, כידוע, כפי שחזל מספרים. זאת אומרת, חשברוש רצה לקחת אחריות על העולם. ואתה לא יכול לקחת אחריות על העולם, אלא אם כן אתה רוצה כרצון איש ואיש. היכולת הזו, כן, זה מה שנקרא איש על העדה, שיודע להלך כנגד כל רוח ורוח. היכולת הזו להלך כנגד כל רוח ורוח, זה יכולת רק של מנהיגי ישראל. כן? שרבינו, ישוע בן נון, כן? מנהיגי ישראל הקשירים והאמיתיים. כן? לא כל אחד מסוגל לזה. בכל אופן, מדרגת הרצון, שער הרצון, מדרגת הרצון, כן? היא אותו מצב מופלא פנימי, שבו האדם מגלה את רצונו הפנים-פנימי, מצד הרצון הפנים-פנימי הזה שלו, הוא מגלה את היכולת שלו בעצם, להשתייך, להבין, לסייע לכל אחד ואחד לגלות את רצונו, מבלי שהוא ירגיש איזושהי עוינות כלפי, כן, הזולת, איזו הרגשה של מועקה, צמצום, שטח המחיה שלו. לא, כל זה לא קיים. בכל אופן, כל המהלך פה, כל הדברים שכתובים פה, למעשה זה שבילים רבים רבים שיוצאים מתכונת הרצון שעליו מדובר. אנחנו נראה כל דבר במקומו וערכו. אז אמרנו פעם שעברה, בשורה השלישית, בעמוד קוף י' ח', והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה. כן, יש לכם את זה? והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה. כן, למה? כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, הוא מתרצה מיד לעזוב הרע וחוזר למוטב. כן? זאת אומרת, מכיוון שהוא בא על רצון, וממילא הוא תמיד רוצה, פירוש הדבר, הוא רוצה לקלוט את כל האמיתות. אמרנו שרצון כללי זה כוח נפשי שקולט את כל האמיתות שבעולם. כן? כל דבר שהוא אמת, הוא נפתח אליו, הוא נותן למקום. ממילא, בעל הרצון הכללי הוא קרוב לדרכי התשובה. למה? כי הוא מזהה, כן? את מה שבא אליו, והוא אומר, רגע, זה אמת או לא אמת? הרצון שלו מזהה את גרעין האמת שיש, כן? בדברי הזולת, בפנייה אליו. הוא אומר, רגע, רגע, מה אתה אומר פה? יש פה אמת. הרצון שלי, כמוצא שלל רב, סס אני על אמרתך כמוצא שלל רב. כלומר, הרצון הוא סס כמוצא שלל רב על כל אמרה, על כל אמת שהוא מגלה במציאות. מה זה מסייע לו? האדם בעל הרצון הכללי הוא קרוב לדרכי התשובה. מדוע? כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו. כבר תמנו על זה בשיעור הקודם ואמרנו, איך ייתכן שבעל רצון כללי הוא בכלל שייך למעשה רע? זה דבר שהוא מוזר. הרי בעל הרצון הכללי הוא, כן, יש לו את היכולת המופלאה להתחבר לכל אמת ואמת. איך ייתכן שפלש אליו, איך ייתכן שחדר אליו מעשר? אז אמרנו שזה נקרא אוחז במעשר. אוחז זה אוחז בחיצוניות. כלומר, יש מצבים שיש לי רצון טוב. יש לי רצון כללי. אבל הרצון הכללי הזה הוא לא יוצא לפועל בשלמות. כשהרצון הכללי הוא לא יוצא לפועל, אז אפשר שהרע יוחז בי. כדי שהרצון הזה יצא לפועל, אני צריך מישהו שיוכיח אותי. אני רוצה להיות טוב, אבל אני רוצה שתעודד אותי. זאת אומרת, יש לי את ההרגש הפנימי לאהבת הטוב, אבל הרצון הזה הוא בכוח ולא בפועל. יש מצבים שבעל הרצון הכללי, אצלו הרצון הכללי הוא בכוח. הוא לא נמצא מספיק במצב של הופעה. מכיוון שיש ליקוי מאורות מסוים ברצון הכללי, הוא קיים, באמת הוא קיים, יש לו רצון כללי. אתם יודעים מה, היום הוא לא במצב רוח מי יודע מה. אז הרצון הכללי הזה נמצא במצב של תרדמה חלקית. הוא בכוח. לכן צריך עכשיו יסוד אקטיבי, חיצוני, שיעורר אותו. זה החבר שבא להוכיח אותו. כלומר, נגיד ככה, אני בעל רצון כללי. הרצון הזה לא נמצא בעירות מוחלטת. מכיוון שהוא לא נמצא בעירות מוחלטת, אפשר שיצר רע ינצח אותי בנקודות. מה זה לנצח אותי בנקודות? יגרום לי לאחוז במעשה רע. אבל הוא אוחז בי רק בחיצוניות. המעשה הרע הזה לא יכול לחדור לתוכי. ואז הזולת רואה שאני אוחז במעשה הרע, והוא מוצא לנכון להוכיח אותי. רגע, תסתכל מה אתה עושה. תסתכל מה אתה עושה. ואז, מכיוון שהזולת הוא הכוח האקטיבי, הוא מוכיח, הכוח האקטיבי פוגש את היסוד הפסיבי, שזה הרצון שלי, והמפגש ביניהם יוצר התפוצצות. הרבה פעמים זה קורה לנו. יש מהמצבים שאנחנו הרדומים, והזולת מעורר אותנו. אבל כשהוא מעורר אותנו, הוא פונה לאיזושהי הכנה פנימית שיש בנו. יש בנו את ההכנה הזו. אנחנו באמת רוצים שידברו אל ליבנו. כן? אנחנו רוצים שמישהו יבוא ויוכיח אותנו. אנחנו צריכים שהיסוד, כמו שקראנו לזה, היסוד הזכרי, המשפיע, עכשיו יפעל על הצד הנקבי הפסיבי שבנו. הצד הנקבי מחפש את החיזור, כן? לחזר אחרי הנקודה הנקבית הזו. אז החבר שמוכיח אותי הוא הצד האקטיבי של הטוב. שמוכיח אותי ואומר לי, חביבי, תתעורר. מתעורר בי הרצון הטוב, ואז אני זורק את הרע, תכף ואני משליך אותו, כן? משליך אותו בעוצמה גדולה, כן? ברצון חופשי, מלא כוח, מלא נחישות וביטחון פנימי, ונסתלק מן הרע. כן? נמצא שיש לו, כי כשהוא חז מעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, כן? רואים, הוא בא חברו, כן? בא אליו, יש פה איזה מצב של איזה מין סגנון כזה, כמו שאמרנו, כן? של בא אליו, זה ביטוי של, כן? הוא משפיע עליו, הוא היסוד הזכרי, כן? הוא בא חברו להוכיחו, כן? כי תבוא אל הארץ לשון ביאה, כן? יש פה עניין, כן? מתואר פה איזה מצב, איזה התרחשות פנימית, נפשית מיוחדת, כן? בא חברו, כוח אקטיבי, פעיל, להוכיחו, הוא מתרצה, אתם רואים, זה הביטוי מתרצה, מתפעל, מתרצה, זה לשון מתפעל, זה בניין כבד, מתפעל, כי הוא לא רוצה, הוא מתרצה. אי אפשר להגיד שהוא רוצה, כי הרצון שלו הוא פסיבי, לכן צריך להתרצות, כן? הגבר מחזר אחרי האישה, והוא גורם לה להתרצות, כאילו אישה היא מציבה את רצונה כרצון פסיבי שמצפה למישהו שיעורר. אז הגבר בפעולה האקטיבית שלו, הוא גורם לה להתרצות. גם פה יש התרצות, אבל זה עובר מהתרצות לרצון. כן? הוא מתרצה ואחרי זה רוצה. אחרי זה הוא כבר חי נושא את עצמו. בהתחלה הוא לא חי נושא את עצמו, צריך את העידוד, ואחרי זה הוא בעצמו רוצה. חוזר לעמוד על רגליו. בא חברו להוכיחו, הוא מתרצה מיד, המיידיות פה היא חשובה, כן? למה זה מיד? למה זה לא אורך זמן? למה זה לאורך זמן? למה זה מיידי? כי זה מה שנקרא לקרב גפרור אל חבית חומר נפץ. הרצון, החומר נפץ, כן? הוא לא מתפוצץ אם לא מקרבים לו את האש. אבל הרגע שמקרבים את האש, זה מתפוצץ מיד. זה מעמדו של הרצון שלו. הרצון זה כדי להדגיש לנו עד כמה הרצון הזה, למרות שהוא פסיבי, אבל שלא תטעה. הוא צריך רק התעוררות קלה, וטרף הוא מיד הוא מתלקח. טרף הוא מיד הוא מתלקח. לכן זה מיד. הוא מתרצה מיד לעזוב הרע וחוזר למוטב. כן? שימו לב, כאן כתוב לעזוב הרע. איזה שלב חסר לנו בדרכי התשובה פה? כאן כתוב לעזוב. איזה שלב חסר לנו? ישר הולכים לעזיבה. חבר הוכיח אותי. מה, אני עוזב מיד? ככה חוזרים בתשובה? יש לנו דרך, כן? יש לנו ארבע שלבים? יש לנו פחות השלבים הקודמים לעזיבה. מה הם הקודמים הקודמים? מה הם השלבים הקודמים? מה? וידוי חרטה. עזיבה, נכון? וידוי חרטה. אנחנו באמת צריכים להבין מדוע הוא דילג עליהם, והאם בכלל הוא דילג עליהם. אבל בואו טיפה נמשיך. רק מה שחשוב הוא להבין שעזיבת הרע פה, עזיבת הרע, היא עזיבה מוחלטת. כן? אם כי פה, הרי סוף סוף הוא סך הכל אוחז ברע, והאחיזה היא חיצונית. אז הוא עוזב את הרע מהמקום שבו הוא אוחז. הוא לא צריך לשחרר את הרע ממקומות יותר פנימיים. כי בלאו הכי הרע פה נתפס בחיצוניותו. אז הוא עוזב ומשחרר אותו מהאחיזה החיצונית. אבל בואו נראה איפה הווידוי. ננסה בהמשך גם להבין מה תפקידו של הווידוי שקודם לעזיבה. הוא מתרצה מיד לעזוב הרע וחוזר למוטב. חוזר למצבו הבסיסית. מה? הבסיסית.
ההתרצות היא להווידוי? מה הוא מתרצה? פה יש את הווידוי.
לא, ההתרצות זה כבר התוצאה הסופית. כן? הרצון. כן? הרצון זה כבר התוצאה הסופית. כן? לפני הרצון יש כמה שלבים. יש כמה שלבים. יש וידוי, יש חרטה, עזיבה וקבלה להבא. כן? זאת אומרת, שם כבר נשלם הרצון. בקבלה להבא נשלם הרצון. התרצות היא השלב המאוחר ביותר. אבל קודמים לו כמה שלבים שמכינים את הופעת הרצון. כן? ונמצא שיש לו נחת אור. לפי זה נמצא שיש לו נחת רוח בעצמו כשהוא מודה ועוזב. הנה, פה כבר מכניס את ההודעה. כשהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים. גם יש נחת רוח לחבריו המתחברים איתו. נמצא שיש לו נחת רוח בעצמו, שהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים. כלומר, יש פה רווח כפול אצל האדם בעל הרצון. לפי המהלך שראינו בשבועות הקודמים, כן? יש רווח כפול. האחד זה מה שראינו כעת, שהוא קרוב לדרכי התשובה. ומי שמוכיח אותו, רצונו הטוב מתעורר. כן? זה כאשר רצונו פסיבי. שרצונו פסיבי. גם שרצונו פסיבי, יש לו רווח ממעמד הרצון שלו. למה? כי די בזה שיקרבו גפרור, ואז הוא מתלקח. ומה קורה כשרצונו אקטיבי? אתם זוכרים בשבועות האחרונים מה אמרנו? איזה רווח, למי יש רווח כשרצונו אקטיבי? לסובבים אותו. מה עושה לסובבים אותו? הוא מיילד אותם. זאת אומרת, בעצם הרצון הכללי יכול להימצא באחד משני מצבים. שהוא פסיבי, הוא מרוויח את תכונת ההתיילדות. אפשר לילד אותו בקלות. את הרצון הטוב. מספיק בתוכחה קטנה, והרצון הזה מתיילד. שהוא אקטיבי, הוא מוליד. יפה. הוא מתיילד ומוליד. זה מה שהוא מרמז פה, אני חושב בדבריו, תראו מה שהוא אומר. נמצא שיש לו נחת רוח בעצמו, כשהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים, גם יש נחת רוח, לפי מה שלמדנו, כן? בתחילת העמוד, יש נחת רוח לחבריו המתחברים איתו. למה הם מתחברים איתו? הם זקוקים לאישור והולדה. כשהוא נמצא בסביבתם, על הרקע שלו, רצונותיהם מתחזקים. הרצונות שלהם מקבלים תהודה חזקה. הוא מאשר את רצונותיהם. הוא מכבד את רצונותיהם. הוא נותן להם משטח, מסלול המראה חזק מאוד לרצונות שלהם. במחיצתו יש להם פתחון פה. פתחון פה חזק מאוד. יש מקום לבטות. הם לא צריכים לפחד להוליד את הרצון שלהם. כי בדרך כלל הפחד להוליד את הרצון הוא בגלל סביבה עוינת. הסביבה העוינת שלא מכבדת את ההופעה שלי, כן? היא משדרת לבלי הרף, לפעמים בגלוי, לפעמים שלא בגלוי, תיזהר. דיר בלק, אם אתה יותר מדי תתפשט. אם אתה תדרוש את הדלת אמות שלך, אתה תפגוש אותי. כי אין אני ואתה יכולים לדור בכפיפה אחת. לא אכפת לי שקצת תנשום, קצת זה, אבל בבקשה לא להתפשט. לא להיות אתה. אתה שומע? כי אם אתה תהיה אתה, זה יגרום לי הרגשה של הצרת צעדים. כי הוא אגואיסט. זאת אומרת, אדם שהוא לא בעל רצון כללי, אמרנו כבר לא פעם, שמציאות הזולת היא מהווה איום עליו. כי תמיד יש סתירה. אין את היישוב של הסתירה ביסודה. אני ואתה זה אנשים שונים. איך זה יתיישב? איך יש מקום לשנינו? איך יש מקום לשנינו? אני חייב לבוא מצד הרצון הכללי. הרצון הכללי מברר לי שדווקא שנינו זה דבר יותר שלם. מבלי שהדבר יבוא על חשבון ההופעה הפרטית שלי, כך דיברנו. כן? בלתי אפשרי. אז זהו. אז יש נחת רוח גם לעצמו, שהוא זוכה, כן, להופעת הרצון הטוב שלו, בזה שהוא מודה ועוזב. יש יתרון גם לסביבתו, שכולם בעצם מתיילדים. הנוכחות שלו היא מהווה כמעין חדר לידה, שכן, איך אומרים, עתידה אישה שתילד בכל יום. כן, עתידה אישה שתילד בקרס אחד. כמה כתוב שם? 60? 60, 6. יש כמה דעות, נכון? יש כמה דעות. כן, זאת אומרת, לעתיד לבוא, הלידות יהיו כל כך מרובות. במובן הזה, לעתיד לבוא, לא תהיה עינו של אדם צרה וחברו. זה יהיה הלידות.
שבוע שני,
שני,
אחד
בצפון
ואחד בדרום.
אחד בצפון, אחד בדרום. נביאו שישה כל אחד. כן, אני רוצה לשאול? כן, אדב.
שהוא לא נותן
שישנות
אותו,
שיכול
להיות מין אדם
שחשב
משדרה,
כן.
ובן אדם שהוא פרודקטיבי, שהוא עוזר
לסביב. כן. תראה, היכולת שלי לקבל את השני, לקבל אותו, לאפשר לו להופיע במלאות, מבלי לטשטש את עצמי, היא תלויה בתפיסה נכונה של הקיום שלך. מה זה קיום אנושי? מה זה להיות קיים? מה זה לחיות? מה זה חיים? הגדרת החיים. אפילו הפילוסופים עלו על זה, כן? הרב קוק מביא את זה בכמה מקומות, בעלי המוסר, רבי שמחה זיסל מביא את זה בשם הפילוסופים. אפילו הם עלו על זה שהקיום של האדם, או החיים של האדם, זה רק חיים כללים. זאת אומרת, אדם שהוא לא כללי, הוא לא חי. בלשון חז"ל, רשע בחייו, קרוי מת. זאת אומרת, כל עוד אנחנו יונקים את תחושת הקיום שלנו מפרטיות, אנחנו למעשה פחות חיים. הקיום שלנו הוא קיום שמוטל בספק. הוא קיום ברמה נמוכה. הוא לא קיום נצחי. או במילים אחרות, אין שמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה רק שמחות צדיקים בהשם. כלומר, בכלליות. אם אתה לא שמח בכלליות, זה לא שמחה. אם אתה שמח בכלליות. עכשיו, הכלליות הזו, תפיסת הקיום הנכונה, היא מתפתחת בהדרגתיות, במהלך חיי האדם. יש תקופה שתחושת הקיום נתפסת, כן? נתפסת בצורה מאוד ילדותית. התקופה הילדותית של האדם, שהוא תופס את הקיום שלו רק מצד הרגשת עצמו. הסביבה, הוא צורך את הסביבה. הוא צורך אותה. הוא משתמש בכולם ככלים כדי לספק את הפרטיות שלו. זו תקופה ראשונית שיש לה מקום. יש לה מקום. היא מבססת את המימד הפרטי של האדם. היא מבססת את הרגשת, כן? המימד הפרטי שלי. יש לי גוף. יש לי, כן? יש לי גוף מיוחד לי. יש לי רצונות משלי. זאת אומרת, בתקופה הזו מתהווים, הצד הפרטי של האדם מתהווה. ברגע שהצד הזה נשלם, מתחילה התקופה היותר כללית. האדם בא עם הפרטיות שלו ואומר לחברה, אני מוכן להשתתף במפעל הכללי. הנה, זה מה שיש לי לתת. את הכישרונות האלו שלי, שביררתי אותם, יש לי כישרונות כאלו אחרים, אמא אמרה לי, היא חיזקה אותי, נתנה לי חוגי ההשערה, אני בא עם זה לתרום. מה אתם צריכים? זה השלב השני. כלומר, שני השלבים אגב, השלב הפרטי והכלי, שניהם בעצם נאצלים מן הנשמה. הנשמה חפצה בהופעה של שניהם. כאשר את השלב הפרטי, היא מאצילה, נותנת לו להתפתח כדי שישמש בסיס לשלב הכללי. עכשיו, הבחירה האנושית, היא יכולה לגרום לנתק בין השלב הפרטי לכללי. כלומר, כאשר השלב הפרטי מתחיל להתפתח ולהתעצל מתוך הנשמה, האדם חש את תור הזהב של התקופה הפרטית, כן? הוא מרגיש ששעת הכושר של התקופה הפרטית הוא חזק מאוד, ובדרך כלל התקופה הפרטית היא הרבה יותר, מובנת לאדם. כי האדם מצד היותו בעל גוף, זה יותר נחמד בעיניו, כן? הוא צריך להתגבר עליה ולעבור לשלב הכללי. לכן, על ימינו ועל שמאלו יש אמא ואבא, שהם חונכים אותו בתהליך של התפתחות המימד הפרטי, ובתוך המימד הפרטי הם כבר מרגילים אותו למצוות. הם נותנים לו לשמוע את צלצול המטבעות בשעה שהם שמים אותה בתוך הצדקה. האבא, הוא שם צדקה בתוך הזה, הוא נותן לו בבית הכנסת לקחת את הכסף ולשים בתוך הקופסה. למרות שהילד לא מבין מה הוא עושה, אבל לבחינת תרגילנו בתורתך הוא מתרגל לתת. הוא נותן מכספו של האב, זה נכון, זה לא כספו שלו, אבל הוא מתרגל למעשה הנתינה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מערבים בתוך התקופה הפרטית, גם סממנים מצוותיים, הרגלים, מה שנקרא גיל חינוך, כן? אנחנו מערבים בזה סממנים של נתינה, בצורה כזו אנחנו מבטיחים שהוא יגיע לגיל המתאים, חילופי התקופות יעשו בצורה יותר חלקה. ותפיסת הקיום שלו תהיה יותר אמיתית. עכשיו יתחיל ליהנות מנתינה. העונג שלו יתחיל להיות מורגש יותר בנתינה. יש ביטוי בגמרא, שלושה דברים נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. שלושה דברים אינם נכנסים לגוף, והגוף נהנה מהם. אומר הרב קוק, מה באה הגמרא ללמד? אף פי שזו הדרכה בענייני מזונות, או בענייני, כן, אני יודע שם, לא בענייני מזונות, בעניינים של מה פועל על העונג, כן? היינו מצפים שמה גורם לעונג? דווקא דברים שנכנסים לגוף. כי דבר שנכנס לגוף ועובר דרך בית הבליעה, ובית הבליעה או החך מגיב עליו, אז נוצר תענוג. זאת אומרת, החיכוך של החך עם המאכל, הוא יוצר תענוג. זאת אומרת, בעיני האדם, מהו העונג? דבר שעובר את הביקורת של החך. כלומר, לקחתי משהו לפה, וזה טעים? או, זה טוב, תן לי עוד ככה, תן לי עוד כמה מזה. אבל אם משהו עבר את החך והוא לא היה טעים לחך, כאילו זה לא טעים. אז קולה זה טעים. מים? לא רוצה מים. למה? כי החך מגיב על מים בהרגשה של טיפלות. זאת אומרת, האדם קובע את מושגי העונג לפי האינדיקציה של החך. אומרת הגמרא, דע לך, אתה רוצה לדעת מהו עונג אמיתי? בוא ותשמע. שלושה דברים נכנסים לגוף, ואין הגוף נהנה מהם. שלושה דברים אינם נכנסים לגוף, והגוף נהנה. כלומר, למרות שהחך הוא לא האינדיקציה שלהם, למרות זה הגוף נהנה. אתה רואה שיכול להיות עונג שלא מוגדר על פי קריטריונים של טעים או לא טעים? מזה תלמד שיש דברים שהם עונג גדול לאדם. למרות שאין בהם הנאה חומרית מיידית. להתרגל, באותם התכנים המוסריים. שאדם מתרגל להרגיש את העונג שבמעשה טוב. למרות שברגע הראשון זה נתפס, מצד החומריות של האדם זה נתפס כאובדן, כהפסד. אדם נותן מכספו לצדקה, הוא מרגיש שהפסיד משהו. הוא מרגיש שהוא חתך בבשר החי של האנוכיות שלו. אבל הוא צריך להתרגל, להרגיש את העונג שבנתינה. בעצם העובדה שחשתי בצערו של הזולת, ונתתי לו, להתרגל לסמוח בזה. יש תפילות נפלאות אצל רבי נתן, בליקוטי תפילות הוא כותב, ותזכנו ריבון העולמי שלא נצטער כלל בנתינת הממון, ושנשמח בשמחה גדולה על כל הוצאתנו, כן? התפילות האלו עניינם זה להכשיר את האדם, להרגיש את העונג שבנתינה. אז זה רמת הקיום היותר גבוהה. ואז כאשר הוא מגיע לזה, אז שני תקופות האדם, התקופה שביססה את הצד הפרטי, והתקופה שביססה הצד הכללי, מתערבות ביניהם. בשעה שאני נותן, אני מרגיש שאני נותן. אני מרגיש את אני, אבל אני נותן. בצורה כזו, שני הדברים מחוברים בלי לסתור זה את זה. הם משמשים בהרמוניה מופלאה. אני מרגיש את הקיום הפרטי שלי, אבל הקיום הפרטי שלי כולו נמשך אחרי קיום הכלל. אז אין פה תשטוש. אני משתמש עם כל הכישרונות שלי, המיוחדות שלי, שיש רק לי ולא למישהו אחר. הגדרת הפרטיות שלי היא מאוד חזקה, אבל הפרטיות היא כמו פתילה שהאש הכללית נאחזת בה. אתה מסתכל על נר, אתה רואה את האש סביב הפתילה, כן? יש פתילה, יש מציאות פרטית, אבל היא כולה משמשת לאש הכללית. זה לא שהאש הכללית חורכת את הפתילה, כן? לא, בכלל לא. כתוצאה ממשיכת השמן בפתילה, השמן נמשך לפתילה, וזה מה שמאפשר את החיבור של האש עם הפתילה, כן? זאת אומרת, הצד הפרטי זה הפתילה, הצד הכללי זה האש, והשמן זה החוכמה שיוצר את הקשר בין הפרטיות לכלליות. כלומר, צריך תהליך של בירור, איך הפרט והכלל לא סותרים זה את זה. כי אם אין בירור של החוכמה, הכלליות תשרוף את הפרטיות לחלוטין. או הפרטיות תאכל את הכלליות לגמרי. שמן, החוכמה, זה השמן שנמשך בפתילת הפרטיות, כן? והוא מאפשר לאש הכלליות לייחס בפתילה מבלי לשרוף אותה. לא מוצב.
כן.
כן. כן. או שיכול להיות מצב שהבחור שכזה גדל, ואז מתפתח בו רצון לתת. יכול להיות שזה בגלל שהוא קורא בתורה, שצריך לתת צדקה וכן הלאה. ואז הוא מתחיל לסנות הצד הפרטי שבו. כן? הצד הפרטי בו שבו, שרוצה ממון בשביל להתקיים, איזה בושה, מה אני רוצה ממון? אני מפזר את הכל לצדקה, כן? זה בעיה רצינית. ואז הוא חוזר לביתו ומוצא את בני ביתו רעבים. כן? זה גם בעיה. כי אין פה את החוכמה הממצעת שמבררת היחס הנכון בין פרט וכלל. החוכמה זה השמן, כן? זה השמן שמשוחח על הפתילה ושומר עליה מפני השריפה של האידיאלים הכללים. האידיאלים הכללים זה דבר מאוד מסוכן. זה יכול להפוך את האדם פשוט לשבר כלי מוחלט. זה יכול להתנקש בצד הפרטי שלו ולרסק אותו לגמרי. האידיאלים הכללים. מה? או לעסק אחרים, כמובן. כל אלה שתלויים, והוא חייב לפרנס אותו. יכול לגמור אותו. כן. אדם אידיאליסט בצורה נכונה, שהוא לא פוגע ביסודות הפרטיים שלו, הוא אדם חכם. הוא אדם חכם. כן? יש לו שמן. כן. אז נמצא שיש לו נחת רוח בעצמו, כשהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים. אז מה זה מודה? זו ההזדמנות לברר מה זה מודה. אדם בעל רצון כללי, הוא מודה ועוזב. מה זה מודה? מתוודה. אבל מה זה מודה? מתוודה ומודה. מה הוא מודה? במה הוא מודה? מה הוא אומר? חטאתי? מה מקופל בהודעה הזו? כדאי לשים לב. אולי נגיע לתודה גם. אבל מה מקופל בהודעה חטאתי? מה בעצם אומר? אתם מכירים את המצב שמישהו בא אומר, למה עשיתם כך? טוב, חטאתי. זה הודעה? לא. מה זה כן הודעה? מה זה הודעה? מה? לא. יותר, יותר. יותר. עוד יותר, עוד יותר. חייבים להיכנס פנימה טיפה, נו? אופה. תראו מה מאפיין את בעל הרצון הכללי. עכשיו אנחנו נכנסים לקו אופי חדש של הרצון הכללי. הוא נובע מכל מה שאמרנו, אבל זה קו אופי חדש. קו האופי, אחד קווי האופי החזקים ביותר של הרצון הכללי, הוא לקיחת החיות. במילים אחרות, בעל הרצון הכללי הוא בעל רצון חופשי, שאומר, הבחירה הייתה שלי. אני אוחז במעשה רע, וחברי מוכיח אותי. אם אני בעל רצון כללי, אני אומר, לא שייך לי מעשה רע. למה לא שייך לי מעשה רע? כי אני בעל רצון חופשי פנימי. מכיוון שאני בעל רצון כללי, לא שייך לי רע. כי הרצון הכללי הוא שייכות עמוקה, אבסולוטית ומוחלטת לטוב. כל ההודעה נובעת מתוך ההבנה של האדם שרצונו לטוב הוא רצון חופשי, משוחרר מכל מועקה. ואם הוא מזהה איזה רע שנטפל אליו, מה הוא אומר לרע הזה? מה אתה עושה פה בכלל? אתה לא שייך לי בכלל. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? זה האמירה של בעל הרצון הכללי. וכדאי, אני בכוונה משתמש במליצה הזו, כי מישהו לא בעל רצון כללי, הוא מזמין את הרע לתוך ביתו. הוא אורח כבוד בתוך ביתו. וגם כאשר אומרים לו חטאת, מה הוא אומר? הוא מתגונן כנגד המוכיח. מה זה מוכיח? שאין לו רצון חופשי. האדם הזה אין לו רצון כללי. הוא לא גילה את הרצון הפנימי שלו. והעובדה היא שעדיין הוא מדמה שיש לו שייכות לרע. והרע הוא רצון, הוא אורח כבוד בתוך ביתו. הוא אוחז בו. הוא מאמץ אותו לליבו. הוא מגונן עליו מפני המוכיח. אין לך רצון כללי. אתה עדיין אגואיסט. אתה עדיין בעל רצון פרטי. ואדם בעל רצון פרטי הוא אדם שסופח אליו את הרע. הרצון הפרטי והרע זה תאומי צביעה. הם תאומים שהם ביחד. זה שני צדדים של אותו מטבע. אדם בעל רצון פרטי שהפרטיות, השלב הראשון של החיים, נעשה אצלו קליפה קשה שהוא מרגיש רק בעצמו, הוא, זה הקרקע הפוריה ביותר להופעת הרע. מכל מיני סוגים. צרות עין, קנאה, כעס, גאווה, כל מיני הרעות נדבקות ברצון הפרטי. לכן מודה, זה השלב שבו הוא מודה שיש לו אחריות על החטא. ולמה יש לו אחריות? כי הקדוש ברוך הוא נתן לו רצון כללי, שאם הוא היה מזהה אותו, לא היה מקום לחטא בכלל. אני מודה, ריבונו של עולם, לא חשפתי את הרצון הכללי שנתת. לא חשפתי את צלם אלוקים שבתוכי, את אהבת הטוב, הכמוסה בתוכי. אני מודה, אני מתוודה. ועכשיו באה התודה. מה היה התודה? תודה שנתת לי רצון כללי. אני מתוודה שלא עשיתי בסידי בו שימוש, ומתוך הווידוי אני חוזר ואוחז בכיסא כבודי, באותו כיסא, כן? באותו הכבוד הפנימי שבי, שזה הרצון החופשי, ואז אני מודה. תודה רבה ריבונו של עולם. תודה רבה שזכיתי, כן, לרצון שכזה. שזכיתי שתשים בי רצון כללי. קודם הוידוי, אחרי זה התודה. אז מתוך כך הוא גם עוזב. כלומר, אנחנו לומדים פה, מודה ועוזב. אי אפשר לעזוב את החטא אם אנחנו לא מבררים את חוסר השייכות העצמי שלנו לחטא. אי אפשר לעזוב אותו. ואם אתה מספר שעזבת, לא עזבת. עדיין דבק בידך מאום. כלומר, תראה לי את הידיים שלך. יש דם על הידיים. אפשר לראות את זה. יש דם על הידיים. אתה מספר שעזבת? לא עזבת. עדיין דבוק לך על הידיים. למה? כי לא ביררת את יסוד הרצון הכללי. ומי שלא מזהה את הרצון הכללי שבתוכו, הוא לא יכול. הוא לא יכול להיבדל מן הרע. הוא לא יכול. אי אפשר. כי יש לו כוח המושך לרע. והרע הולך למקום ששם יש לו הכנה. שם יש לו, כן, את תנאי המחיה המתאימים. את ההספקה הראויה לו. הספקה מצד הדמיון, מצד הרגש, מצד מחשבות האדם, מצד הרצונות שלו. כלומר, איך אומר חז"ל לגבי נוח, כאשר הוא התגלגל עם היין? אמר יצר רע, זה שלי הוא. זאת אומרת, יצר רע מחפש את הפונדק שלו. הוא מחפש בין בני האדם. משוטט. כן? ויחזור משוט בארץ. הוא חוזר, הוא מסתכל על פלוני, מסתכל על מוני. הוא בודק איפה אפשר להיכנס. הוא מקיש על הקנקנים. איפה אפשר להיכנס? דופק. הוא שומע את התגובה של האדם בפנים. איך מגיב האדם בפנים? האם הוא מהסס? האם הוא נחוש? האם יש שם בעל בית? או שאין שם בעל בית? מי האדם שנמצא בפנים? הוא דופק בדלת. והוא בודק את התגובה. בודק את התגובה. להבדיל, אלפי הבדלות, הלכנו פנים אל פנים, שם באיזה אזור בתל אביב, הלכנו פנים אל פנים, להקיש בדלתות, להעיר קצת פנים, להגיד שלום, בנו אחים יקרים. אתה שומע לפי התגובה של אנשי הבית, לפי זה ידענו אם להתעקש, להיכנס או לא. להבדיל, בקדושה, אתה דופק בדלת, אין תגובה. אתה שומע שיש אנשים בבית, אתה שומע את ה... אבל אין תגובה. אתה אומר, מי שלא מגיב, סימן שהוא לא נחוש. מצד אחד הוא לא פותח, אבל אין פה נחישות. הוא לא נחוש. אולי נדפוק עוד פעם. הוא לא נחוש, אתה שומע ש... לא נחוש. נפגעים עוד פעם. מי זה? מי זה? שואלים מי זה. שלום, רצינו לשאול משהו. אז הוא מתקרב לדלת. הוא מתקרב לדלת. נו, ברוך השם, מתקרב לדלת. פותח את הדלת. הוא לא יוצא החוצה ולא מכניס אותך פנימה. הוא פותח את הדלת ככה חריץ קטן. מה אתם רוצים? נו, אתה פותח, אומר איזה משפט, אתה רואה לפי התגובה שלו. אחד סגר לנו את הדלת על הפרצוף. סגר את הדלת על הפרצוף. אמרנו, וואלה, רוסים. השארנו לו פתק על הדלת. שמנו לו פתק יפה על הדלת, כתבנו, כל כך רצינו להיפגש ולהאיר פנים עם אחים שלא נפגשנו הרבה הרבה שנים. ולא זכינו, לא זכינו. תחשבו על זה, חבל, פספסנו הפעם. שמנו על הדלת. לא יודע מה עושה עם הפתק הזה, קרה אותו, לא קרה אותו, לא יודע. אבל אתה רואה את התגובות של האנשים לפי זה? אתה מחליט. להבדל בתומה, יצר הרע יותר מומחה מאיתנו. הוא עושה פנים אל פנים, חבל לזמן. כמו שצריך, כמו שצריך. ברוך השם, ברוך השם. כן. אבל זה העניין פה. כשאתה מודה, אתה עוזב. כשאתה מודה, אתה עוזב. כשהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים, תראו מה כתוב כאן. דרכיו הרעים. איך הוא קרא לזה לפני כן? מעשים רעים, נכון? למה קורא לזה דרכיו הרעים? למה הוא קורא לי מעשה דרך? תחליט. זה מעשים או דרכים? מה זה פה? מעשים או דרכים? מה הוא רוצה להגיד לנו? מה הוא רוצה להגיד לנו?
הדרך התחלה למעשים.
אולי הפוך? אולי המעשה הוא התחלה של דרך? לא, זה לא מליצה. סליחה שאני מדייק בדברים האלו, אבל זה נורא חשוב. כי זה מה שקורה בפועל. אם לא נשים לב דברים שכתובים פה, אם לא נגבש את התפיסה המוסרית לגבי מהלכי החטא, זאת אומרת, אנחנו לא יודע מה קורה בתוכנו, זה קורה. צריך לדעת, מעשים. בהתחלה הוא קורא לזה מעשה רע, פה הוא קורא לזה דרך. מה ההבדל בין מעשה ודרך? ידידיה. כן, מה אמרת?
כשאמרו כתוב, בעבדו ראשון, השיר האיש השבוע הלך, מעשה
דרשיים. לא, עזוב אותם, אני מסתכל עכשיו,
רק... עשה עמידה משיבה.
בסדר, לא אני אכנס לזה כרגע, מכילה. קודם כל אתה אומר, דבר חכם, חכם מדי. אני לא מצליח לעשות את ההגבלה, לא, באמת אני אומר. בוא, מה ההבדל בין מעשה לדרך? מעשה זה מעשה בודד, נכון? לכאורה, בסדר, מעשה בודד. למה פה קורא לזה דרך?
כולם הולכים בה.
כולם? לא, אני מדבר על האדם עצמו שעושה.
אני חושב שברגע שאתה עוזב את המעשה, אותו מעשה, אותו מעשה בודד, וזה בעצם חתכת או העלמת את כל אותה דרך
ש... אתה העלמת דרך חיובית, מה?
דרך חיובית.
אז מה זה חתכת?
כל
מעשה... שאתה מפסיק את המעשה הרע, אתה בעצם לא מאפשר התפתחות של דרך.
אתה בעצם את אותה דרך שאתה יכול להתפתח עם אותו מעשה.
יופי. רגע, אז קודם, בסדר. אז מה אנחנו שומעים פה? שמעשה רע מחולל דרך. היום אתה עושה מעשה רע. מחר זו תהיה הדרך שלך. זו תהיה הדרך הסלולה, שעל פיה תתייחס לאנשים. זה יהיה האוטוסטרדה שלך. בהתחלה זה יהיה דרך סוג ב', אחרי זה דרך סוג א', אחרי זה דרך סוג, כן? אחרי זה דרך סלולה, כן? אבל עם שתי נתיבים, אחרי זה יהיה דרך עם ארבעה ושמונה נתיבים. זאת אומרת, המעשה הרע הוא שואף תמיד להיכנס ליסוד הרצון. ברגע שזה בתוך הרצון, זה נהפך לדרך. כל כוח שמשתלט על הרצון, הוא בעצם זוכה שהאמירה שלו תהפך לדרך חיים. מהי דרך החיים של הגאוותן? תראו מה שהוא אומר כאן על הגאווה. גאווה? מהי דרכו של הגאוותן? יש לו דרך שלמה. הוא אומר ככה. וזאת היא גאות האדם בגופו הרעה. בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקודקודו עד כף רגלו. זאת אומרת, הגאווה ניכרת בכל דבר ודבר. בצורת ההילוך, בצורת הדיבור, בשימוש האוזניים, בשימוש העיניים. זו דרך לכל דבר. זה צובע את כל חייו. כל הכלים, כל הצינורות. כן? הכל מלא באותו חותם גאוותני. אז בהתחלה זה מעשה, אבל שזה מתפשט בתוך מחזור אדם, זה נהפך לדרך. אם אתה עושה מעשה של קמצנות, אם אתה עושה מעשה של כעס, הכעס תהפך לדרך שלך. כך תפתור בעיות כביכול עם אשתך, כך תפתור בעיות בתוך המשרד, עם הפועלים שלך, או אם אתה, כן, כן, אתה, בכל מצב, כך תפתור את זה. זה נהפך לדרך, לאמת מידה, לצורת התנהגות. אתה אומר נכון, ברגע שאני עוזב את המעשה הרע, אני מונע את התפתחות הדרך. לפני שהמעשה הזה, כן, יצא ריבונות בתוכי, עם משטר, עם דגל, עם שלטון משלו, עם שליטה מרכזית, לפני שזה קרה, אני מסלק אותו החוצה, לפני שהוא נכנס להגי הספינה, שזה הרצון. לפני שהוא חדר פנימה, אני מסלק אותה מיד. יש לו אחיזה חיצונית, הרצון שלי מתעורר כנגדו ודוחה אותו. כדורית הדם הלבנה הזו שנקראת רצון, שזה המערכת החיסונית של האדם, הרצון הטוב, היא מזנקת אל המעשה הרע, בולעת אותו, או שדוחה אותו. יש כמה דרכים של התמודדות עם נגיפים. יש מצבים שאורגים את הנגיף לגמרי. יש מצבים שהכדוריות הלבנות הן מעקלות את החלבון של הנגיף ומשתמשות בו לבניין הגוף של האדם עצמו. יש כל מיני דרכים להתמודד. אבל כללו של דבר, המעשה הרע הזה מורחק מגבול האדם, והרצון נשמר בקדושה. והיה אם לא, הרי שכבר מתהווה דרך. כן? כמו שאמרנו, סוג ג', סוג ב', סוג א', סלולה, לא סלולה, כמה נתיבים וכן הלאה. ניתן של נחת רוח, בעצם כן. כן, ממש, יש לו נחת רוח גם כשהוא מודה ועוזב דרכיו הרעים, גם יש נחת רוח לחבריו המתחברים איתו. אנחנו צריכים לעצור כאן היום.